אז אנחנו נדבר היום, שוב פעם, באותו עניין שקשור בשליטה ברגשות. שליטה ברגשות זה דבר שיאפשר לנו לסלק חרדות, פחדים, מתחים, לחצים. יש כמובן בעולם ה-NLP שבו אני הוכשרתי הרבה מאוד כלים חזקים, מדויקים, בסיכון ממש ממוקד של חרדות, פחדים ואפילו פוביות למיניהם. מה שאדם משך וסבל במשך שנים רבות, בזמן מאוד מאוד קצר, פשוט לסלק את אותן קביים נפשיים. כמובן שאנחנו רוצים לעשות גם את הקישור בסדרת השיעורים הזו לתורת הקבלה, לפנימיות התורה. בסדנה שתיפתח כאן בעוד שבועיים, אנחנו לא מקשרים את הדברים תמיד לתורת הקבלה, אבל כפי שאנשים ביקשו בסדרה הזו, זה מה שאנחנו עושים. בסדנה עצמה יהיה כמובן יותר אור, בדרך כלל, בסדנה. מה? סליחה, שלושה שבועות, כן, כן, ליתר דיוק. שם אנחנו מדברים על כלים שבאים ממש בעולם ה-NLP, וכלים שעוסקים בפיתוח האינטליגנציה הרגשית, ולאו דווקא מקושרים לתורת הקבלה וכו'. אוקיי. יש איזשהו ספר של פסיכולוג נודע בשם מרטין סליגמן, שנקרא פסיכולוגיה חיובית. שם הוא מדבר על מגפת המאה ה-21, והוא מתאר לעצמו, כך הוא כותב שם בספר, שהוא יודע שהמגפה הזאת תלך ותתעצם חלילה מיום ליום. מגפת הדיכאון. זו הנזלת של הפסיכיאטריה. כמו שנזלת זה דבר שמאוד מאוד מצוי בחורף, מאוד מאוד מצוי הנושא הזה שנקרא דיכאון, רק שההבדל בין נזלת לדיכאון, שהדיכאון מזיק הרבה יותר. הוא מסביר שכל הכדורים שמתחדשים כל הזמן בתחום הדיכאון, לא תמיד עוזרים, ויש להם הרבה מאוד תופעות לוואי. ובספר שלו, פסיכולוגיה חיובית, הוא בעצם מציג מחקר שלקחו קבוצות של אנשים שסובלות מדיכאון, חילקו אותן לשתיים, עם אחת טיפלו בכדורים טיפוליים, עם השנייה טיפלו בכלים מעשיים, ממש תרגילים שנלמד אותם, לדעתי, בעומק, בעוצמה גדולה, בסדנה עצמה. והוא מראה את ההבדל התהומי בין שתי הקבוצות. רוב האנשים הדיכאוניים, שמגיעים ממש לרמה של יגון, כמו שהוא מגדיר, החלו לצאת לאט לאט או מהר מהר מהדיכאון שלהם. ואילו אותם אנשים שטופלו על ידי כדורים, רובם לא יצאו מהדיכאון שלהם, אבל גם אלה המעטים שיצאו מהדיכאון, לא רק שחוו תופעות לוואי, אלא באיזשהו שלב בחיים חזרו אל תופעות הדיכאון שלהם. הכלים שהוא מדבר עליהם ומציג אותם כמהפכה בעולם הפסיכולוגיה, נולדו בעקבות חוסר העונים של הפסיכולוגיה, הוא קורא לזה הישנה. כך מגדיר אותו פסיכולוג. הוא אומר, הפסיכולוגיה הישנה בעצם דגלה בטיפולים ארוכי טווח. אני אישית פגשתי אדם שסבל מחרדות קשות מאוד עד שהגיע ברוך השם לאחת הסדנאות שלנו. אמרתי לו, מה עשית כל כך הרבה חודשים בטיפול הפסיכולוגי הארוך? אז הוא אומר, לימדו אותי בצורה מאוד מאוד מקצועית למה אני סובל מאותה חרדה. אבל אותה חרדה עדיין נשארה אצלי. ריצ'רד בנדלר, זה שהגה את תורת ה-NLP, בא וקרא תיגר בספרים שלו ואומר, מה שהפסיכולוגים לא מצליחים לסלק בתקופה ארוכה של חצי שנה עד שנה, אני מתחייב להראות שברוב המקרים אני אצליח לסלק, כך כותב ריצ'רד בנדלר, ברבע שעה עד שלושה מפגשים מקסימום. יש לו סרטון מפורסם ביוטיוב שמדבר שם על חרדות ועל פוביות. שם הוא מבטיח, every single time, כל פעם שתביא מחדש, אדם שיש לו פחד, פוביה, חרדה, בתרגילים ממוקדים ועוצמתיים שפועלים על התת מודע, נצליח לסלק מהר מאוד את החרדה. הוא אומר שהפרדיגמה הזו, ששינוי צריך לקחת כל כך הרבה זמן, בלשנות את מצב הרוח, לפתח את הביטחון העצמי, להתחבר למשאבים, זוהי פרדיגמה בלבד, והיא הסיבה שמעכבת גם את הפסיכולוגים, גם את המטופלים, לחוות שיפורים מהירים. מה השינוי צריך להיות קודם כל בתפיסה שלנו. אפשר לחולל שינויים מהירים. כמו שאני אמרתי לכם, מניסיון שלי בפגישות טיפוליות אישיות, מה שהיום אני כבר לא עושה, בעבר עשיתי המון כאלה, תמיד אתה רואה שאותו אדם סובל במשך שנים או עשרות שנים, כשאתה נסה לסגת אחורנית בהיסטוריה ולשמוע ממה זה נובע, אתה רואה שמדבר על אירוע אחד. זאת אומרת, האירוע האחד הזה היה חד פעמי, והאירוע הזה הוכיח ששינוי דרמטי ברגשות של האדם, בחוסר ביטחון, בדיכאון, בחרדות שלו, התחולל ברגע אחד. בגלל שאותו אירוע היה מלווה ברגשות עזים, נכון? עכשיו, עולם ה-NLP, הניתוב הלשוני הפסיכולוגי, אותה פסיכולוגיה מתקדמת בא וטוען, את הזבנג הזה של אירוע רגשי מאוד מאוד חזק, אתה יכול לייצר בעצמך, אם תדע לשלוט במיצגים הפנימיים במוח שלך. אז מה היה השיטה של דוקטור מרטין סלינגמן? שלושה כללים, כך הוא מדבר עליהם. הוא אומר, קודם כל אני רוצה להבהיר לכל המטופלים, באותה סדרה של הרצאות, בבית החולים, כן? שכל מצב רוח שאתה נמצא בו נובע לא מהנסיבות החיצוניות, אלא מהתודעה שלך. זה הכל. כל מצב רוח שאתה נמצא בו כרגע, זה לאו דווקא בגלל הנסיבות החיצוניות. עכשיו, יהיו אנשים שאומרו לך, סליחה, אתה טועה, אני יודע בוודאות שנסיבה חיצונית מסוימת היא זו שמכניסה אותי להתקף חרדה, לדיכאון או לחוסר מוטיבציה. ואז אתה תוכיח ותראה לו שיש אנשים רבים שחווים את אותן נסיבות חיצוניות, אבל בעצם מה שגרם לשינוי במצב הרוח זה הפילטר הפנימי שלהם, כי אותם אנשים בעקבות אותו אירוע מתחזקים, מניעים את עצמם לפעולה, מייצרים מוטיבציה, ביטחון, הופכים את הנחס לנכס כמו שאמרנו. אז אותם אנשים יחוו את אותם אירועים וכל אחד מגיב בצורה אחרת, עצבות, דיכאון והתבצרות בתוך עצמו או תושייה והנאה לפעולה. יש אין ספור דרכים להוכיח שלא הנסיבות החיצוניות זה מה שהשפיע. קודם כל מתחיל להוכיח להם את זה. דע לך, מצב רוח שלך, זה לא תפיסה קורבנית כמו הוא אשם, היא אשמה, זה עשה לי, המצב, הכלכלה, המדינה, הממשלה, או אשתי או בעלי. זה רק פירוש של התודעה שלך. שלב שני, מוכיח להם בעריכות, שכל מצב רוח שלילי, במקרה הזה של מצבי רוח, נובע רק ממחשבות שליליות. הוא לא נובע באמת ממינוס בבנק, הוא לא נובע באמת מכישלון בטסט, הוא לא נובע משום דבר חוץ ממחשבה. אם לא היית מסוגל לחשוב את אותה מחשבה, מצב הרוח הזה לא היה נוצר. שמעתם על ביירון קייטי?
כן.
ביירון קייטי ממש עשתה מהפך בעולם הפסיכולוגי הזה. היא באה ומוכיחה לנו שכל מצב רוח שאתה נמצא בו, קדמה לו מחשבה מסוימת. כמו שענן עכשיו חולף ברקיע, ואתה לא שם לב אליו, גם מחשבות חולפות בתודעה שלנו, ואף אחד מאיתנו לא התבונן. נתנו למחשבה להתגנב, בגלל חוסר מודעות עצמית. נתנו למחשבה להתגנב. כשהתגנבה אותה מחשבה, היא מייצרת רגש. כך שאם אדם כרגע החליק ברבים, היא כותבת, כשהוא הולך הבית, יש לו צער וסבל ממה, אז הוא אומר לך, בגלל שאנשים חשובים ראו אותי, האדם הנכבד, באותה פדיחה, זה מה שעושה לי את הכאב. היא אומרת לו, לא נכון. המחשבה שלך על זה שראו אותך אנשים נכבדים, היא זו שיוצרת את הכאב. אם לא היית מסוגל לחשוב את המחשבה הזו נניח, האם היה נוצר הכאב?
לא.
לא. אז מה גרם לאותו סבל המחשבה על איך הוא עשה לי כזה דבר, איך הוא בגד, איך הוא נטש, איך הוא עקץ, איך הוא אמר, איך הוא ריחל. אז לא הוא עשה את הצער, אתה מכה את עצמך בצער הזה פעם ועוד פעם ועוד פעם. כל פעם מחדש המחשבה, התמונה שרצה לך בראש, רק היא זו שמייצרת את הצער. אם אתה יכול לשרוט את הדיסק, לקחת את אותו מיצג פנימי ולומר לו, תפסיק להתנגן. לקחת את אותה מחשבה וללכוד אותה. זה נקרא ללכוד את אותה מחשבה. ובעצם לשנות אותה, לרוקן אותה מהכוח השלילי שלה, תדע לך בוודאות, לא יהיו רגשות שליליים. להפך, אתה תתחיל לחוות, בעקבות אותם אירועים, רגשות נעימים יותר, חיוביים. שלב שלישי, מדבר אותו דוקטור מרטין סליגמן, בוא נתחיל ללכוד את אותן מחשבות. אבל בסופו של דבר, מי שמתבונן באותו ספר, באותם מחקרים, מגיע למסקנה אחת שכל מה שאנחנו מדברים בסדנה א', וכל שכן בסדנה בעזרת השם המתקדמת שתתקיים כאן, עוסקת בדבר אחד. כל מה שאומר דוקטור מרטין סליגמן וכל מחברי הפסיכולוגי החיובי, זה שכל מה שקורה איתנו בחיים ברמה הרגשית, שזה בעצם הכל, איך שנרגיש, זה בעצם יקבע את הפעולות שלנו, ופעולות תקבענה את הגורל. זה תלוי בסופו של דבר בזווית הראייה שלך על האירועים. זווית ראייה. וכל השלבים שמדבר עליהם דוקטור מרטין סליגמן, זה בוא ננסה בכניסה לעולם הפנימי של האדם לשנות לו את זווית הראייה על מה שקרה. אם נשנה את זווית הראייה, נשנה את הרגשות והמחשבות של האדם. בעולם ה-NLP יש כזה תרגיל. ששמים לב דגש חזק מאוד כדי להפוך אדם שרוצה, כדי ליצור אצל אדם גישה מנצחת לחיים ולגרום לו לנוע לפעולות טובות. לרכוש מצוינות. איך קוראים לזה בעולם ה-NLP? תרגיל שנקרא ריפריימינג. מה זה ריפריימינג? בלשון שלנו הכוונה היא מסגור מחדש. מה זה מסגור מחדש? אז אומר עולם ה-NLP, שכל אירוע שאתה חווה אותו בחיים, הוא לא טוב והוא לא רע. לאירוע אין שום כוח, אין שום משמעות. למה יש כוח? למסגרת שהתחולל בו אותו אירוע. מה הכוונה? אני עכשיו עומד בקיון עזריאלי, ליד מעלית, ועומדים שם אנשים שאני לא מכיר. תראו לעצמכם שאני עומד לידם ומתחיל לתת להם דחיפות כאלה עם הכתף. כאילו, טרח! מה אתם חושבים שיהיה באותו רגע? אני עומד לידם וכאילו מדי פעם נותן איזושהי קטנה כזו, דוחף אותה ותופס את המקום במעלית. תתפתח שם איזושהי תגרה, נכון? יש שם משהו לא נעים. אם אני אעשה בדיוק את אותן פעולות, יותר חזק, כשאני מחכה לתפוס את הכדוסל מהריבאונד, במשחק כדוסל, זה לגיטימי מאוד, נכון? אתה יכול לעשות את אותה פעולה. אבל אם זה במסגרת של משחק כדוסל, זה לגיטימי ומתקבל, אף אחד לא יצעק עליך, מה אתה עושה? כולם עושים את זה בכדוסל, זה חוקי, עד גבול מסוים. תעשה את זה בקרן עזריאלי, יהרגו אותך, נכון? את אותה פעולה שתעשה, אין לה משמעות כזו או אחרת, מה שנותן את המשמעות זה המסגרת. עכשיו, אם אתה תצליח לקחת את המסגרת של אירוע שחווית, ולשנות את המסגרת, אתה תראה שהאירוע ישתנה לחלוטין. זאת אומרת, האירוע השלילי יהפוך לאירוע חיובי. לשנות את המסגרת הכוונה היא למה? לשנות את זווית הראייה. אני אשאל אתכם שאלה. כאב ראש, זה דבר טוב או לא טוב? כאב ראש זה דבר מצוין לאיש המחירות שמנסה למכור לך אספירין. נכון? לך זה יהיה רע, לי זה יהיה רע, אני איתך בצד שלך, אבל אם יבוא איש מחירות, ואומר לך, יש לך את הסולולו עם כאבי ראש, אומר לו, אתה תאמר לו, מאוד, תאמין לי שפה פתאום תתמלא אצלו הרגשה טובה, או, יש לי פתח למכור לו, עכשיו את מה שצריך למכור. קולסטרול גבוה, קולסטרול רע, LDL, זה דבר טוב או רע? מצוין בשביל הרופא שלך, שמתוגמל על מחירה של תרופות לקולסטרול. נכון? כאב שיניים זה דבר טוב או רע? רע, מה זאת אומרת?
רע מאוד.
מצוין בשביל רופא השיניים. עכשיו הוא פותח את הפה והוא רואה שהוא, ברוך השם, זה לא סתימה. תודה לבורא עולם, הללויה, זה טיפול שורש ארוך טווח עם הרבה מאוד כסף לכיס. אז אין דבר שהוא טוב או רע, תלוי מזווית הראייה. נכון? מפקד יכול לומר לך אליו, חברים, לסגת. נותן להם תחושה רעה. כשאתה אומר להם לסגת, המסר שעובר אל המוח הוא מסר מחליש. והיא אומר להם, אנחנו מתקדמים בכיוון אחר וגורם להם לסגת, זה משנה את המיצג הפנימי במוח, נכון? אתה רואה שפעם אחת הייתה לנו סדנה בתל אביב, ואני רציתי להוכיח לציבור שבתחילת הסדנה יש אנשים שהם מגמגמים. כשאני אומר מגמגמים זה אנשים שלוקח להם 10 שניות לומר את השם שלהם. איך קוראים לך? רוצה לומר משה? לוקח לו 10 שניות. כל כך רציתי שבאותה סדנה יהיה אדם מגמגם, ולהוכיח לאנשים הסדנה על פי אמונתי החזקה בתכנים שעוסקים בתכנות התת מודע, איך שסוף הסדנה הזו, האדם הזה יוכל לעמוד בפני הציבור ולומר את השם שלו, לא למסור אולי נאום, אבל לומר כמה מילים ברצף, כמו שצריך. ברמה כזו שהוא יתרגש מהשינוי וגם האנשים. אז שאלתי, יש כאן חברים מישהו מגמגם? אז מישהו הרים את היד, אז אמרתי, או, מצוין! מה מצוין? השתגעת אליהו? כאילו, לי זה גרם לשמחה באותה שנייה. או, מעולה! אבל אי אפשר לומר מעולה על כזה דבר, האדם הזה עכשיו שורי מצער, נכון? כך שקולסטרול, כאב ראש, כאב שיניים, אדם עם בעיה מסוימת, זה דבר מצוין למטפל, לאיש המחירות, ודבר גרוע לאדם עצמו. אין דבר טוב או רע, זה תלוי בזווית הראייה שאתה תפסת בתודעה שלך לגבי אותו אירוע. עכשיו, כמה שליטה יש לנו בלתפוס את זווית הראייה? 100%. אם אני אצליח למתוח את זווית הראייה שלי בעקבות אירוע מסוים, אני אהיה מיומן בזה, אז אפילו האירועים הלא נעימים יעבירו מסר מאוד מעצים אל המוח. אם אני מעביר מסר מעצים אל המוח, אני נע לפעולה, יש לי ביטחון, יש לי מוטיבציה, שמחה, ואני ממשיך להתקדם לכיוון ההצלחה. הבעיה אצל אנשים דיכאוניים, שיש להם כישרון לתפוס תמיד את זווית הראייה מאוד מחלישה על כל אירוע. ושהם תופסים זווית ראייה מאוד מחלישה, היא מעבירה מסר מדכא אל מערכת העצבים. זה בעצם הכישרון של האדם הדיכאוני. כשאתה פוגש אדם דיכאוני, אתה צריך לשאול אותו, לא, למה אתה בדיכאון? איך אתה מצליח להיות בדיכאון? ואם תאריך איתו בשיחה, אתה תראה שבגלל דפוסי תנועה קבועים שיש לו, כתפיים שמוטות, ראש כלפי האדמה, הליכה מאוד מאוד איטית, גורר את הרגליים, הוא מדבר לאט, התנועות שלו איטיות. הפיזיולוגיה שלו משפיעה על התפיסה שלו, או לא פיזיולוגיה, אלא דווקא הפירושים שלו לחיים, את הנקודה השחורה, את הקטן שיש לה עכשיו על הסמלה באירוע, היא לא רק כקטן, אבל זה כמשהו ענק במיצג הפנימי שלה, וזה מכתים לה את כל האירוע. לאנשים דיכאוניים יש כישרון לקחת את האירועים הקטנים ולהגדיל אותם. כן? לתפוס תמיד זווית ראייה מאוד 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 מחלישה ומדכאת כלפי מה שקורה. ואילו לאנשים אופטימיים יש את היכולת ההפוכה בדיוק. איך אנחנו משנים זווית ראייה? איך עושים את הריפריימינג הזה? שזה ממש תרגילים מעצימים. אבל, בהקשר לתורת הקבלה, זווית הראייה לא רק שהיא תשנה את התפיסה שלנו במוח ותשפיע בשליטה רגשית, תורת הקבלה אומרת, תדע לך, אם אתה תשנה תפיסה, את זווית הראייה שלך על מאורעות בחיים, אתה תשפיע לא רק על הפסיכולוגיה הפנימית, אלא על נסיבות מאוד רחוקות בחיים. בעקבות שינוי של תפיסה בלבד, אדם, אומרת תורת הקבלה, כמו שנראה עכשיו, מתעשר. בעקבות שינוי תפיסה בלבד, הוא ימשוך פתאום אל החיים את בן הזוג הנכון, האידיאלי לחיים מאושרים. בעקבות שינוי רק במוח, במחשבות, אבל שינוי אמיתי, הוא ימשוך את הפרנסה הטובה, את העושר באלף, את העושר בעין, כמו שאני אוכיח אחד לאחד, את ההגנה, את המזל, את ההתנסות הטובה, את כל מה שהוא רוצה. בעקבות מה? מה האסטרטגיה? שום אסטרטגיה בינתיים. מה שימציא לך את האסטרטגיה ויביא את הסיבות הנכונות, זה שינוי בתפיסה שלך. עד כדי כך. אומרים אצלנו כאדמונים, ציווי, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה. למה אתה חייב ללמד את הבן שלך אומנות? מקצוע, מה זה אומנות? מקצוע. חשמלאי, נגר, איש מכירות, נדלן, נכון? בורסה, משהו. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה. כדי שיוכל להתפרנס בחיים ולא יהיה גזלן ולא יהיה חנפן וכולי, ברור. אבל אחר כך ממשיך מאמר הקדמוני ואומר, והתפלל למי שהאושר והרחמים שלו. למה? ממשיכים הקדמונים לתאר חוק בבריאה, שאין העשירות מן האומנות, ואין העניות מן האומנות. בסופו של דבר, העשירות שיש לפלוני, זה באמת לא בגלל האומנות. תודה רבה לך. מה זאת אומרת? אני רואה שבגלל שהוא איש מחירות מצליח, אני רואה שבגלל שהוא גאון פיננסי, אני רואה בגלל שהוא הקר מחשבים מוצלח, זה מה שהביא אותו להתעשרות. אני יכול לראות לך אחד אחד את כל התהליך. לא נכון. אתה קושר את העגלה לפני הסוסים. בגלל שנגזר עליו כרגע עושר, אומרת תורת הקבלה, נתנו לו פתאום איזושהי יכולת נרכשת יום יום, והביא אותו למקום הנכון מהזמן הנכון. כי כמה אנשים בעלי אומנות שחבל על הזמן המניעים, מכירים? הוא גאון מחשבים, הוא איש מחירות מדהים, הוא מקסים, הוא ורבלי, הוא קריזמטי, מה שתרצו, אבל עדיין אני מרוד. אבל יש כנגדו אנשים פחות מוכשרים, עשירים שחבל על הזמן. אין העשירות מן האומנות ואין העניות מן האומנות. ואין השידוך המושלם לחיים מאושרים בא מן שום דבר, אלא הדברים מתחילים באיזשהו שורש עליון, בספירות אומרת תורת הקבלה, ואם בוצע שם שינוי בשורשים העליונים, אתה תראה שפתאום באות לך הנסיבות הנכונות, ההזדמנויות הנכונות. פעם אחת הגיעו לאחד מגדולי המקובלים בעם ישראל, ואמרו לו, תדע לך שיש אצלנו באזור איזשהו אדם שהוא עני ומרוד, רוצים שתעזור לו, אבל הסיבה שהוא עני מרוד, בגלל שהוא עצלן וכבד. אמר להם אותו מקובל, זה לא נכון. בגלל שבשורש העליון נגזרה עליו עניות, זרקו בו עצלנות וכבדות. הבנו? בעצם לקשור את העגלה לפני הסוסים זה מה שרוב העולם עושה. לא בגלל שהוא עצלן וכבד הוא עני, אלא בגלל, אומרת צורת הקבלה, בגלל שגזרו עליו עוני, זרקו בו עצלות וכבדות. יום אחד אתה תראה שהוא פתאום נעשה אדם מאוד מאוד קליל מאיזושהי סיבה, אחרי 10 שנים או 20 שנה, ומתחיל להתפרנס בשפע. בעצם כל הדברים מתחילים איפה? משורש עליון. הדברים מתחילים להשתלשל ממקום אחר לגמרי. פה זה מתלבש בנסיבות. הבשורה המסעירה והמשמחת של הערב הזה היא שאתה יכול לשנות את השורשים העליונים. זה שינוי אמיתי, זה יביא באמת פרנסה בשפע, או את התוצאה שאתה רוצה לזכות בה. אנחנו יכולים לשנות את ההנהגות, מחוסר לשפע, מבדידות לשיא הידידות. איך אני עושה את זה? כשמדובר בהשפעה על הנסיבות החיצוניות, צריך להסתכל מה אומרת תורת הקבלה. כשמדובר בהשפעה פסיכולוגית, בוא נשפר את יכולת הדיבור, נסלק גמגום, נסלק חרדה, נסלק פוביה, נייצר יותר מוטיבציה, אסרטיביות, אני מבין. לכאורה אין קשר לקבלה, בוא נבצע תרגילים בעולם ה-NLP. אבל עולם ה-NLP, עולם הקואוצ'ינג, עולם הגשטלט, עולם הפסיכולוגיה, לא אומר לך, בוא ותשפיע בכוח המחשבה, ותמשוך אל החיים שלך את האדם המתאים. זה לא קיים. מי שקרא את ספריו של ריצ'רד בנדלר, אנטוני רובינס, או כל שאר המאמנים והקואוצ'רים וה-NLPיסטים, יודע דבר אחד. הם לא מתעסקים במיסטיקה. הם מתעסקים באיזה תרגיל יעזור לך לחדור אל המשאבים הפנימיים, ולשלוף משם עוצמה, ענק, ביטחון, תושייה. אבל האם אתה במחשבות משפיע על הנסיבות החיצוניות? אנטוני רובינס כותב, הייתי מאוד מאוד רוצה להאמין בזה. זה אמונה מעצימה. זה יניע אותי לפעולות טובות. זה יכריח אותי לחשוב טוב יותר, אבל אין לי הוכחה מדעית לכך. נכון? תורת הקבלה באה ואומרת לך דבר מאוד מאוד מעצים. תדע לך, ההנהגות שבבריאה קשורות בתודעה שלך. ואם תעשה עכשיו שינוי לא בעולם הקואוצ'ינג, לפני כן, תעשה שינוי תפיסתי בתודעה לגבי מושגים שנראה עכשיו, אתה תראה שמבטיחים לך עשירות. מי אמר שמדובר בעשירות גשמית? אולי הם אמרו שעשירות זה הכוונה היא להיות עשיר ששמח בחלקו? הם מדברים על הון רב, חפצים ונכסים הרבה. אבל עשירות שלא תזיק לעולם. לא מסוג העשירות שכתוב, יש עושר שמור לבעליו לרעתו. יש כזה סוג של עושר. כאן לא מדובר, מדובר בעושר של ברכה, או בעצה שאת צריכה, או בשידור שאתה צריך, או בהגנה המזל בכלל להעלות את רמת החיים, כן? איך עושים את זה? תורת הקבלה אומרת, קח את המוח, תתחיל לשנות את זווית הראייה על מה שקורה אצלך בחיים, ותראה איך השפע לאט לאט מתחיל להגיע. לאט לאט מנהל הבנק מכבד אותך יותר. לאט אתה מרגיש יותר באמת בר מזל בכל כך הרבה עניינים בחיים. איך עושים את זה? עכשיו אנחנו נוגעים. שינוי זווית הראייה. בתורת הקבלה יש מושג כזה שנקרא הקצה האחרון. מבינים את הכתב? הקצה האחרון. מה זה הקצה האחרון? במילים אחרות, נקודת האפס. כנגד זה, בצד השני הקיצוני, יש נקודה כזו שנקראת מובן מאליו. מובן מאליו. אוקיי? סליחה על אומנות הכתב שלי, אבל יש גם תורה שבעל פה, אז אתם תבין. נקודת האפס, הקצה האחרון, צד שני קיצוני, המובן מאליו. איפה רוב העולם נמצא? רוב העולם איפה נמצא? אנחנו יודעים מה זה הקצה האחרון. נסביר, אבל רוב העולם נמצא פה, ממש פה על הקצה. זה הטבע האנושי. שמעתם ודאי את המשפט שאומר, קיללתי את העובדה שאין לי נעליים עד שפגשתי אדם שאין לו רגליים. נכון? אנשים קוראים לזה, וואו, 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 באמת. הגיע הזמן שנפסיק לחיות במובן מאליו. נכון? רוב העולם חי כאן, בתפיסה שלו, ותורת הקבלה אומרת, אם אתה תצליח תודעתית, תפיסתית, רגשית, ליצור את השינוי ולהגיע לכאן, בזיכרון שלך, בתפיסה, אתה תזכה לפי הבטחת הקבלה להרבה דברים. קודם כל, בתחילה פסיכולוגית, אתה תזכה לשליטה ברגשות. אתה תהיה האדם הכי חיובי בעולם. אתה תהיה אמן המסגור מחדש, אמן הריפריימינג. מעבר לכך, ההשפעה שלך על נסיבות החיים, כמה אתה מוגן בכביש, כמה אתה מוגן ממחלות, כמה אתה מוגן וכמה תקבל שפע, כמה אתה בר מזל, כמה תמשוך על עצמך את הנסיבות הנכונות, זה תלוי כמה אתה אוחז כאן. כבר נראה את זה. ופה שואלים המקובלים שאלה. בורא העולם, הכוח האינסופי שמנהיג את העולם, נקרא אבינו מלכנו, בברכת המזון, בהרבה מאוד נוסחים, נכון? עכשיו, מה ההבדל בין אבינו מלכנו? אבא שלך רוצה ודאי לתת לך הכל. אבי זכרונו לברכה, כשאני הייתי חוזר מהצבא, אחרי 4 שבועות שלא הראו אותי, ולוקח לי לחדר לשיחה מלא אליהו. הסתכלתי בכרטיס השי שנתתי לך, בקושי הוצאת משהו. למה לא הוצאת יותר? יש כסף, תוציא! הוא רוצה שיהיה לי הכל, נכון? אבא שלך רוצה שיהיה לך הכל, אבל הוא לא יכול. בני, אם היה לי כסף, הייתי נותן לך דירה ומכונית, והייתי נותן לך בת זוג מהאליטה שבאליטה, נכון? הייתי נותן לך הכל, הייתי נותן לך קורסים. הייתי נותן לך כסף, תרשם לקורס של אליהו פה במרכז שמיים אפילו, בעוד 3 שבועות. יש לך הכל. אבל אין! מה ההבדל בין אבא למלך? מלך יכול לתת לך הכל בשפע, אבל הוא לא רוצה. מלך על פי קבלה זה דין, מלכות, דין, נכון? אז מלך יכול ולא רוצה תמיד. אבא תמיד רוצה, אבל לא יכול. מה זה אבינו מלכנו אומרים על קורלים? למה הותקן הנוסח הזה בכל אותן תפילות? שתדע לך שהכוח האינסופי, שמנהיג את כל 10 ספירות ודרכן את חייך הפרטיים, יכול לתת לך הכל וגם רוצה לתת לך הכל. סליחה, בינינו זה סותר את המציאות, כי רובנו מתבוננים ורואים שהעולם חסר מאוד. איך זה יכול להיות? פה השאלה, למה אנחנו לא מקבלים את השפע הראוי לנו, לא מצד מעשינו, אלא מצד היחוס שלנו כבניו של האין סוף שברא את העולם. רבי נחמן מברסלב כותב בתורה ס"ח, בספר קבלי, ליקוטי מוהר"ן, דע כי ישראל היה ראוי שיהיה להם ממון. מה זה ממון? בספר ליקוטי הלכות מובא בפירוש. הכוונה היא שם בתורה הזו לעשירות גדולה. עשירות מבורכת שלא תזיק, שלא תגרום לי להתנסות ולהתאכזר לאנשים, אלא להפך. אבל אתה ראוי לעשירות מצד הייחוס שלך. אז איפה הממון? אז כותב שם רבי נחמן באותה תורה, יש מידה אחת שמפסדת מאיתנו את הממון. הוא מדבר שם על רגשות שליליים בלבד, אפילו לא דיבר על מעשית. יש שם רגשות של כעס. עכשיו, יש אנשים שהם מאוד מאוד כעסנים ועשירים גדולים. כן, יש עוד סיבות לעשירות. יש אדם שנולד למשפחה עשירה. כי נקודת ההתחלה זה לא הלידה, יש עוד הרבה מאוד היסטוריה לפני כן אומרים מקובלים, יש גלגולים קודמים וכולי. אז יש אדם שנולד למשפחה ענייה בנקודת ההתחלה, ויש אדם שנולד למשפחה עשירה בנקודת ההתחלה. בריא או חולה, מוכה או ילד שחי בתנאים טובים. למה נקודות ההתחלה הן שונות? כי הן לא נקודות ההתחלה. יש עוד סיבות לכך שאדם הוא עשיר, אבל גם העשיר ההוא, אם הוא ישנה את הדברים שנלמד כאן, מבטיחה הקבלה שהוא בעצמו תגדל נפשו והוא יתעצם יותר ברוחניות ובגשמיות בעניין של עושר, כן? מעבר לשליטה ברגשות. איך עושים את זה? האבינו מלכנו כביכול מפחד, כביכול לתת לנו שפע. למה? יש כזו הנהגה שרבי נחמן מדבר עליה בספר המידות. הוא אומר לך, תן לי ביטחונות. מה זה תן לי ביטחונות? תן לי ביטחון שכשאני אתן לך עכשיו שפע לאט לאט בשלבים, אתה תהיה לאט לאט יותר מאושר ויותר מאושר ותהיה מלא בהכרת תודה. ותאמר כל הזמן תודה על מה שיש. מה הוא צריך שאני אומר תודה על מה שיש? הוא לא צריך, אני צריך את זה. כשאני אומר לסבתא, שאם היה לי סוכריה, סבתא תודה. כשאני מוציא את המילה תודה החוצה, מה אני חוקק פנימה? מסר, סבתא נתנה לי סוכריה, יש מישהו שנותן, זו הכרת הטוב. כשאני הולך בעבודה של תודה ואומר תודה לך ריבונו של עולם מאור העיניים, על השמיעה, על היכולת לנשום, על היכולת ללכת, לקפוץ, לעשות תעולות. כשאני אומר את המילה הזאת תודה, הוא לא צריך אותה, אבל כשאני אומר את זה, אני חוקק בתת המודע שלי סוג מסוים של הכרת הטוב והענווה. ממילא אני גם שולט ברגשות, אני תופס זווית ראייה מאוד מעצימה לחיים כשאני אומר תודה, ויהיו לי גם פעולות טובות יותר. ברגע שבורא עולם קשר כל כך הרבה ברכות, וביטול גזרות, והמשכה שלפנים משורת הדין במילה תודה, כל קופצים אומרים, למה זה כך נמסר לנו במסורת? שבמילה תודה, כשאומרים אותה מהלב, קשורות כל כך הרבה ברכות. ביטול של חוקים רוחניים לטובתנו. בגלל כשאתה עושה את הפעולה הזו, פעולה המנטלית של תודה, אתה מעביר מסר שמחנך אותך ברמת תת המודע. עכשיו, אם אתה אוחז בנקודה כזו, מובטח זה חוק בבריאה, ככל שתקבל יותר שפע, יחסר לך יותר. יש לו עכשיו קרמיקה חדשה בבית, כמה זמן הוא מתלהב מזה? כמה זמן הוא שמח ומתפעל מזה? שבוע? אחר כך מה קורה? האם הוא כועס בדיוק באותן רמות? גאוותן בדיוק באותן רמות? חרדתי בדיוק באותן רמות? קמצן באותן רמות? עונדי באותן רמות? הכל נשאר אותו דבר, זאת אומרת, אין שינוי באישיות. הרכב החדש, וואו, זה נותן הרגשה טובה, אבל תוך שנייה זה הופך זה נכנס מאחורי נקודת המובן מאליו ונגמר. עכשיו, בחיים שלנו חווינו כל כך הרבה מאוד שיפורים, כל כך הרבה התעלויות מסוימות, בגשמיות, בממון, בגוף, בנפש, אבל זה בשנייה אחת הופך למובן מאליו. אתה מתרגל לזה. נו, מה הבעיה שזה הופך למובן מאליו? תמיד שזה הופך למובן מאליו, אתה כבר לא שמח בזה, לא מודה על זה, ואז מסתכל קדימה על מה שחסר. ככל שיש לך יותר, החיסרון בדרך כלל גדול יותר. היום שוחחתי על זה עם חבר שלי בטלפון, זה אומר לי, לא נכון. לי יש דברים, אני שמח בהם, אני מסתפק במה שיש לי. אז תדע לך, גם כשאני עשיר גדול, אני לא אסתכל עוד 200 קילומטר קדימה על עשירים יותר. אני אהיה שמח עוד יותר. אמרתי לו, פה הנקודה. כאן בורא העולם בעצם בא ואומר, תן לי בבקשה ביטחונות. מה עם הביטחונות? איך אני אדע בוודאות כביכול, על פי ההווה שלך? באופן ודאי שבהמשך בגורל, גם שיהיה לך מיליון דולר, או שיא חוכמה שתקבל, או גאונות, או התנסות מסוימת, שם אתה לא תסתכל יותר מדי על מה שחסר. שם לא יקרה לך, יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400, יש לו 400, רוצה 800 וכו'. איך אני יודע? בוא נראה איפה אתה אוחז עכשיו בהווה. אם אני רואה שעכשיו בהווה אתה מתקרב לאט לאט יותר ויותר לנקודת האפס, כבר נראה מה זה לקצה האחרון, תדע לך, כביכול, אין לי את החשש להשפיע. נתת לי ביטחונות. אבל הוא אומר לך, יש כזו קריאה, כזה קרוז, אומר רבי נחמן, תן לי בבקשה ביטחונות. לא סיפורים על העתיד. תראה לי קודם כל עכשיו שזה עובד, ותראה איך השפע לאט לאט תתחיל להגיע, וזה ישפיע על הנסיבות החיצוניות. אני זוכר שחוויתי את זה על בשרי. למדתי בעבר בישיבה, בחרתי תקופה מסוימת מהחיים לחיות ממש בצמצום כדי לעסוק בלימוד בחוכמה. ואז התחלתי לחפש מקורות עבודה אחרי תקופה שברוך השם יש ילדים, יש הוצאות, ונכנסתי לעבוד באיזושהי חברת שיווק. שם מתגמלים אותך עבור פעילויות, עבור אחוזים, לא רק מעין משכורת בסיס כזו, אלא ממש אחוזים. אז אתה יכול שם בפוטנציאל, כביכול, באשליה שמוכרים לך שם, להגיע לסכומים נעים ויפים. ואפילו, גם כשתפסיק לעבוד, תהיה לך הכנסה שיעורית, פסיבית, כי ביצעת המחירות וממשיכים לקנות שם מוצרים מתכלים, ואתה תהנה מזה. כשאני נכנסתי לשם כאדם שיצא מישיבה, אני פתאום רואה שאחד האנשים עומד על הבמה ואומר שיש לו משכורת של 8,000 שקל בחודש באופן פסיבי. עכשיו, הבונוסים שאני הייתי מקבל במחזור החודשי מהישיבה, זה היה משהו כמו 1,800 שקל בחודש. והיה בסדר. 8,000 שקלים בחודש, אתם יודעים כאילו מה זה? והוא עוד אומר שהוא יכול להפסיק לעבוד וזה ממשיך להתנגן על הסכום החודשי הזה בגלל הכנסה שיעורית? אם יהיה לי כזה דבר, אני לא צריך כלום. יש לי מספיק זמן לשבת ולעסוק במה שאני, לעסוק במה שאני אוהב. עברה תקופה, הגעתי ל-9,000 שקל באותה חברה, פסיבי, יציב מאוד. אמרתי לעצמי, איזה יופי. תדע לך, אליהו, שאם תסגור עוד דרגה אחת בסולם שלה בחברה, זה יקפוץ לסכום שאשתי, אני זוכר, אמרה עליו, אימאלה, כאילו מה זה? זה הגיע למצב של 20,000 שקלים כל חודש. מה אני אעשה עם זה? כאילו, באותה תקופה בכלל, מה? באמת זה הגיע לשם. שהאם שהגעתי לשם, זה מצב שמספיק לי, לא מעוניין יותר בכלום, תן לי למטוש את העולם, לשבת לעסוק בחוכמה, להיות עם הילדים שלי, לעשות דברים שאני אוהב, לעסוק בספורט, בהתפתחות אישית וזהו. כשהגעתי ל-20,000, אני זוכר שהמנכ״ל קרא לי לשיחה, ונדלק ניצוץ בעיניי. אליהו, אם תסגור את הדרגה הבאה, אתה תקבל דבר כזה שנקרא בונוס דיווידנד. אתה יודע מה זה אומר? אתה תקפוץ ל-45,000 שקלים בחודש. תראי איזה צער היה לי שלא סגרתי את זה באותו חודש. עכשיו, כשאני סגרתי את זה באותו חודש, את ה-45,000 שקלים, היה לי צער יותר גדול. גיליתי שיש לנו שותף. מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה. אני זוכר שהסתובבתי ממש שבועות, כאילו, מה, לא ידעתי שזה ככה, אתם ידעתם שזה ככה? הסתובבתי, קראת 38,000 שקל, יורד לך יותר מ-60% מהצ'ק שלך, מע"מ, ביטוח לאומי, מס הכנסה. טוב, לפחות זה הולך לצבא הגנה לישראל, למקומות טובים, אני מקווה, ויש פה איזושהי תחושת מה, אבל זה לא עוזר, לא, זה לא, ניסיתי למצוא זווית ראייה, אבל חותכים לך כזה סכום. הלכתי עם כאב ואמרתי, טוב, לפחות שיהיה באמת 45 נקי, צריך להגיע לזה 60, 70, 80. מה עושים? אוף, בוא נכנס צוות, נבנה תוכנית, נעבוד כמו משוגעים ונגיע גם לזה, כי אי אפשר לסבול את הצער הזה. זה לא, 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 איך ככה? לא נלכים עם יד על הלב. מנכ"ל החברה הזו, לא משנה כרגע מה השם שלו, קוראים לו שי סגל, והוא סגן ראש לשכת עורכי הדין בישראל, בעלים של חברה בשם מגנטיקה שמייצרת, לא משנה עכשיו מה, אבל שי סגל מתקשר אליי בחודש ינואר לפני, זה היה שנתיים אולי, שלוש, שירי בוקר טוב, מה העניינים? בשעה 9 בבוקר מנכ״ל נלהב. באמת אדם מדהים עם לב גדול. אמרתי לו, מה? אמר לי, כמה הצ'ק שלך החודש, אתה יודע? עכשיו, ודאי שזה אמור להמריץ את איש המחירות. אמרתי לו, כמה באמת? אמור להיות יותר גדול, לא? אמר לי, תקשיב, 67,000 ש"ח לא כולל מע"מ. אתם יודעים מה? איך התאכזבתי? הרי אני ידעתי שסגרתי באותו חודש את בונוס הדיבידנד. בונוס הדיבידנד צריך לתת לפחות עוד 10,000 דולר באותה חברה. מה זה השטויות האלה? איזה מין דבר זה? רגע, שי, למה לא סגרתי בונוס דיבידנד? שרון, אני מקשר לשרון החשב. כן, שרון, המתמטיקאי. תגיד, נסתכל רגע בבק אופיס. מה, לא סגרתי בונוס דיבידנד? מה יהיה פה? אני אקבל את הצ'ק של 67,000 שקל. אמא שלי ראתה את זה, חברים, אני עוסק באיזושהי תרמית, מי יודע, מאיפה זה בא הדבר הזה, כן? הם מרוויחים את זה בשנה. אבל בסופו של דבר הייתי מאוד מאוכזב. פתאום אני שם לב, רגע, אליהו, איפה הביטחון שהבטחת על עצמך, אם יהיה לי 8,000 שקלים, מה אני צריך לעשות יותר? אלא אם אתה אוחז כרגע במובן מאליו, חזקה עליך. שלא משנה כמה חוכמה תקבל, והתנשאות, ואושר, ובת זוג עם תנאים כאלה, ואז זהו, אני מאושר. תמיד זה יהפוך למובן מאליו, ואז מסתכלים על החסר. מסתכלים על החסר. פעם היה חסר לי לסגור את החודש 300-400 ש"ח. ופתאום מה שחסר זה בונוס דיבידנד של 20,000 דולר. תבינים, פתאום החוסר נהיה גדול. פעם באמת הדאגות היו, איך לסגור את 400 שקלים כדי שנוכל לשבת לחודש הבא ללמוד משוב הדעת? 400 שקלים. אז אם אני אעמוד בסדרים ויצליח במבחנים שם בכולל, נקבל בונוס של 300 שקלים נוספים, ו-100 שקלים איכשהו נסתדר, אימא, משהו. זה מה שהיה חסר. מה זה יש לו מנה רוצה 200? זה חוכמת נפש האדם. תדע לך ששם יהיה חסר לך הרבה יותר וכאב הלב. מה זה כאב לב על 400 שקלים? לעומת כאב לב של 20,000 דולר שפספסת בגלל בונוס דיבידנד. הוכיחו לי משמיים שאני באמת אוחז בנקודת המובן מאליו. זה היה לפני 3 שנים בערך. מה אני צריך לעשות? כדי שהעושר יבוא עם ברכה והרבה יותר בקלות, והנסיבות יחסית ירוצו יותר אליך, ואתה יאירו את עיניך בהשתדלויות אמיתיות. אבל אתם רואים שיש אנשים מעוטי השתדלות שפתאום טרח, זה בא להם הרבה יותר בשפע, לעומת אדם שכל חייו עובד ו... ההשתדלות תהיה מבוקרת כמו שצריך, והמזל יהיה גדול יותר. איך אני צריך לנהוג? אז כותב רבי נחמן מברסלב, אתה צריך להפוך את התפיסה, את זווית הראייה על החיים, מכאן, לאט לאט, בעבודה עצמית, לכאן. זווית הראייה על החיים, שאני אוחז כאן, לא רק שאני אדם מאושר, ויזכה לפסיכולוגיה של מנצחים, והמסגרת שאני אתן לכל אירוע תהיה מעצימה מאוד, והמסרים שוברים על המוח הם מדהימים, ואתה תהיה מלא שמחה, אתה תזכה לשליטה ברגשות שזה הכל. יש אנשים שהיו בשיא העושר שבעולם. אתה אומר, טוב, אולי הייתה חסרה להם קריזמה. הייתה להם את שיא הקריזמה שבעולם. אולי הייתה חסרה להם אהדה מצד האנשים. שיא האהדה מצד אנשים. אולי היה חסר להם כישרון למיצוי עצמי. שיא הכישרון עצמי. כל אלה ביחד היו אצל אלביס פרסלי. נו, מה קרה? איך ייתכן שאדם שזכה לאהבה גורפת, שיא הרייטינג, והוא ממצא כישרון, הוא לוקח כישרון ומוציא אותו לפועל הזה, לכאורה סיפוק, כמו שכותב דוקטור מרטין סליגמן בספרו פסיכולוגיה חיובית. משל עצמי אולי לשאול, אולי לחלוק. איך ייתכן? הנה, אמרת שאם אדם ימצא את החוזקות שלו, ויוציא אותם לפועל, הוא יזכה לאושר עילאי. אז הנה אלביס פרסלי התעשר לא סתם מירושה, אלא מאינטליגנציה רגשית, מהתמדה ועבודה קשה יומיומית על הכישרון שלו. גם ויטני יוסטון לאחרונה שמענו מה ששמענו, נכון? מכישרון מהעבודה היומיומית היא כותבת שאנחנו היינו מסיימים את הלימודים, כל החברות שלי הולכות לשחק, ואני צריכה להסתגר בחדר ולהתאמן על השירה שלי. וחזרות וחזרות, היא עבדה קשה, והיא הוציאה איזשהו פרי. I will always love you. איזה יופי. והיא אפילו הפכה לשחקנית. הגיעה למיצוי עצמי. מה קרה בסוף? מתאבדת ממנת יתר. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמי שיקרא את קורות חייו של אלביס פרסלי, רואה שהמוות שם היה מוזר. כל לילה הוא מתעורר ומזריקים לו כדורים וסמים, ולפני שהוא נרדם דוחפים לו אוכל לתוך הפה שמשהו ייכנס. ואחר כך לוקח איזה מטלית מלאה בקופאין ומסניף אותה לתוך האף כדי לצאת להופעה, עוד איך שהוא עירני, ויום למחרת, וכך כל החיים. מה זה, איך זה יכול להיות? אם אדם יזכה, לא משנה מה יזכה בנסיבות החיצוניות, אם אין לו שליטה ברגשות, אם הוא לא יודע להתמודד עם רגש שאומר לו, זה לא מה שציפית, אך, איזו אכזבה. איזו אכזבה, כישלון, דחייה. אם לא יודע להתמודד עם זה, אז שום דבר לא יעזור. אם אני מצליח לתפוס כאן את זווית הראייה, חזקה עליך שתמיד תמצא סיבות לאושר, למתיקות, שמחת חיים, מסרים מעצימים אל המוח. אז מהי בעצם נקודת האפס? תאמרו לי אתם. אם זה הקצה האחרון, נקודת המובן מאליו, נכניס פה את המושג הקבלי קליפה, קליפת המובן מאליו, כן? אם זה הקצה האחרון, הלא טוב, הסיבה לסתימה בצינורות השפע, אז איך נגדיר את הנקודה הזו? מה זה הקצה האחרון? לא עבד דקה קשור אלינו לבדו. מה זה הקצה האחרון מבחינתי?
אושר שמחה.
אושר שמחה, אבל למה? האושר צריך לפרוץ מבפנים. ההתפלות צריכה לבוא. שלא מגיע לנו כלום. מה הפירוש? רבי נחמן אומר שמגיע לך אושר. אלא תלוי. מצד היחוס ודאי שאתה ראוי למה שאתה ראוי. אבל נקודת האפס, הקצה האחרון שכותב פה תלמידו, וראוי לאדם לזכור ולאחוז בקצה האחרון, וראוי לאדם, הנה הלשון שלו, כי האדם צריך לאחוז תמיד בקצה האחרון ולזכור שנולד ערום. כמו שכתוב, ערום יצאתי מבית אמי. מה פירוש? אומר רבי נתן, תלמידו של רבי נתן, לך, אם אתה תתבונן בעין של אמת, בדעת חזקה ותקיפה, תסתכל ותראה, תעשה רגע יישוב דעת עם עצמך. באת לעולם הזה מרושש מכל, בלי שום דבר. עכשיו, מצד מעשיך, אם תתבונן, באמת לא מגיע לך לחם צר ומים לחץ. ואפילו הצדיק הגדול ביותר, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל כל שכן האנשים הפשוטים, אם תתבונן, באמת לא מגיע לך כלום. אז האמת היא שבאמת מצד מעשיי לא מגיע לי שום דבר. אוקיי, אז אני אומר, אוקיי, לא מגיע לי כלום, אני אסתכל עכשיו בבית סביבי, יש ספה, מזגן, ברוך השם, כל כך הרבה כלים, חפצים, נכסים, חדרים, שטיחים, מחשב, מאיפה בא כל זה? אם לא מגיע כלום, אז איך אנחנו מדושני עונג בחיים החומריים שלנו? נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הכל זה מתנת חינם גמורה. עכשיו, אם אני מצליח לאחוז כאן בקצה האחרון, בתפיסה שלי, וזוכר, ארום יצאתי מבית אמי, ובאמת, באמת, לא מגיע לי כלום, שום דבר, וכל מה שקיים כאן הוא מתנת חינם, אם אני אצליח לאחוז שם, לא בדיבורים, בהתבוננות שלי, במתן תשומת הלב לעניין, פתאום אתה תצליח להתפעל ולשמוח ביכולת שלך להקיש מספר טלפון עם האצבעות. מה הכוונה? אני יכול להתפעל מזה היום? קצת יותר. אספר לכם את ההקדמה ונבין את העניין הזה אולי יותר. לפני תקופה הייתי באיזשהו אירוע, חתונה מסוימת, עמדתי ליד איזשהו רמקול כזה גדול, ומקם משם איזשהו רעש מפתיע. כשאני יוצא מאירוע, אני מרגיש שאני לא שומע, זה היה כאן, לא שומע באוזן. פשוט לא שומע. טוב, כנראה זה הבום, אבל מחר מחרתיים זה עוד שעה זה ישתפר בעזרת השם. יום למחרת, באמצע שיחת טלפון עם חבר שצועק, אני מביא את הטלפון לאוזן הזו, אני מרגיש שאני סתם מצמיד חתיכת מתכת, אני לא שומע שום דבר. שם, הוא צועק, שם, שום דבר. מה קורה? פחות שאיבדתי את השמיעה, זה היה מאוד מאוד חזק. יכול להיות, בואו נחכה עוד כמה שעות. אחרי כמה שעות, אני לא שומע מצד הזה כלום, שום דבר. אדם שקורא לי מכאן, אני שומע את הכל מאוד מאוד מאומם. עוד פעם, לוקח את הטלפון, שם פה את החדשות, כן, שם זה, לא שומע כלום, כלום, כלום. יכול להיות שאיבדתי את השמיעה באותה אוזן. אז מה עושה? טוב, קודם כל בואו נסמוך על בורא עולם, הכל יהיה בסדר, אבל תלך לרופא, תעשה השתדלות. לא עכשיו, בואו נחכה כמה ימים, ימים של חשש, של מתח. בימים האלה לא סיפרתי לאשתי ולאף אחד, ניסיתי איכשהו לחפות על החיסרון, שאף אחד לא ירגיש. ואני זוכר שבוקר אחד, אחרי 3-4 ימים, קמתי בבוקר ושמעתי באוזן הזו. אתם יודעים איזה מאושר אני הייתי? זאת אומרת, אני הולך בבית בשמחה, מודה לבורא עולם, אומר מזמור לתודה, וכל הכיף. אשתי אומרת לי, מה קרה, מה אתה כזה מאושר? מה אני אגיד לה, כי אני שומע באוזן? מה חדש? כולם שומעים באוזניים. אלא מה? יש דחף כזה לאדם, טבע כזה. לא להאריך שום דבר, אלא אם כן איבדת אותו. ואם איבדת אותו וקיבלת אותו חזרה, וואו, אז אתה שמח. מודיעים לך בוועד, בבניין, מחר הפסקת מים מהבוקר עד 2 בצהריים. לא ראית את זה, לא שמת לב. אתה קם בבוקר בא לשטוף פנים, מה קורה פה? הפסקת מים, עד מתי? מה אני אעשה עכשיו? אפשר לשטוף פנים, לא שום דבר. אפשר לשתות, כלום. ואז פתאום שיש מים, אתה פותח את הברז, השתבח שמו מים. איזה כיף, נכון? למה אני צריך שיחסיעו ממני מים במשך חצי יום, ואז לסמוך עליהם. למה? למה אני צריך חלילה לאבד חס חלום את השמיעה ורק אז לסמוך? למה אני צריך לכעוס על העובדה שאין לי נעליים עד שאני פתאום פוגש אדם שאין לו רגליים? טבע האנושי לא להעריך שום דבר רק כשאתה מאבד אותו. לא להעריך את האישה, לא להעריך את הבעל, לא להעריך את לא יודעת היכולת לראות. יש לי חבר שהתפללתי באיזשהו מקום, יצאנו משם, והוא יושב שם, רואה שם אישה מבוגרת, פושט איתה לצדקה, והוא רואה שאין לה, יש לה בעיה בעין אחת. אז הוא מתכופף לדבר איתה, אומרת לו שחסרה לעין, וצריכה בשביל העין הזו לשלם 25,000 דולר בניתוח בארצות הברית. הוא אומר, גיבלתי איזושהי הערה, אחרי שנתתי לה כמובן צדקה בלב שלם, נכנסתי לרכב, אני מסתכל, אני רואה את הכביש, רואה את השמיים. התחלתי לצעוק לעצמי, יוסי, ככה הוא אומר, אני רואה, אני יכול לראות. אדם בשביל להחזיר לעצמו את יכולת הראייה ייתן את כל הונו, את כל החסכונות שלו, את חדרי ביתו ייתן, תן לי לראות. אז למה זה הפך עכשיו למובן מאליו? רק בגלל חוסר התבוננות ותשומת לב. היה אחד כזה שהיה אלוף בזה, אצלנו במקורות קראו לו המן. המן היה לו משפט מפורסם, כל זה אינו שווה לי. על מה אמר כל זה אינו שווה לי? המלך פתאום אהב אותו. הצליח להתחיל לגדל אותו ולתת לו כסף ואושר וכוח ופוליטיקה, ונתן לו אפילו ציווי שכל מי שראה אותך ברחוב משתחווה לך. הכל, מעמד, התנשאות, פוליטיקה, השפעה, כסף, אושר, כבוד, וכשאנשים רואים אותך ברחוב חייבים להשתחוות. אבל יש אחד שלא השתחווה לו. מי זה?
מרדכי.
אז המן, והתמלא המן חמה, הרבה מאוד כעס. הוא הולך הביתה ומה אמר אשתו? כל זה אינו שווה לי כשאני רואה את מרדכי עומד ולא משתחווה. עכשיו אנחנו מסתכלים ואומרים, בוא נעשה בן אדם זה, אבל אנחנו עכשיו נוסעים בכביש ורואים פקק תנועה. אומרים, יא אללה, אני מתחיל להתעצבן. אנחנו בעצם אומרים במסר הפנימי, תקשיב, הבריאות, יכולת לנשום, מאור העיניים, יכולת להעניק, יכולת לצחוק, סליחה אם בעודכם, יכולת להתפנות בלי מכשירים. כל זה אינו שווה לי כשיש עכשיו פקק תנועה, כי באתי לעולם הזה רק כדי שרצוני יתקיים, נכון? שכולם יעשו את רצוני והכל ילך כסדר. אז כשאני מתעצבן בעצם, כשאני מתמרמר, כשאני נכנס לדיכאון, מה אני בעצם אומר? אני מעביר מסר, תקשיב, שפע, כסף, פרנסה, מאור עיניים, אישה, ילדים, בעל, כישרון, אוניברסיטה, תואר, הצלחה במבחן, רכב, תקשיב טוב, כל זה לא שווה לי כלום שכרגע יש הפסקת חשמל, יש פיצוץ באינסטלציה. משהו הולך שלא כסדר, קיבלתי איזושהי דחייה קטנה. כל זה לא שווה לי שום דבר. זו נקודת המובן מאליו. כי כמו שיש לך עכשיו כל כך הרבה נכסים, כל כך הרבה חפצים, כל כך הרבה דברים בחיים, ואתה מתעצבן בקלות, כי אתה מבין עצר, כל זה אינו שווה לי, אז תדע לך ודאות, אני מפחד להשפיע עליך. כי גם כשאני אשפיע מחר, אתה עוד פעם תאמר גם על ההשפעה הזו, כל זה אינו שווה לי, בוא נסתכל קדימה על החיסרון. ואז קבל עוד השפעה, תודה רבה, איזה כיף. שים נקודת מובן מאליו, כל זה אינו שווה לי, כי יש עוד חיסרון. כל זה אינו שווה לי, כי פספסתי את בונוס הדיבידנד. כל זה אינו שווה לי, כי לא שווה, לא סגרתי דרגה. מה אני צריך לעשות? שינוי הכי קל בעולם. תפיסתי. זה הכי קשה בעולם. אבל זה הכי קרוב אליך. איך אני עושה שינוי תפיסתי? יש כאן הצעות, איך עושים שינוי תפיסתי כזה? מה? איך אני אוחז? אוחז תמיד בקצה האחרון. כמובן זה ייקח שלבים, וגם אם אני אוחז עכשיו וקצת במקום כאן, מפה, התקדמתי לכאן, אני כבר יחווה כל יום יותר. התפעלות, התחדשות, התרגשות וסיפוק. כבר, בוודאי, וכל הבית ירגיש את זה. כשהתחלתי לעבוד על זה עם עצמי, אז הבת שלי הסתכלה, זוכר שהיה בשולחן שבת, היא שפכה את היין, ואמרתי, תודה לך בורא עולם שיש ילדה שתשפוך את היין. היא אומרת לי, אבא, אתה תמיד תהיה ככה? כאילו, מעניין הגישה, אנחנו ילדים אוהבים גישה כזו, כן? מה כבוד אומר?
אני?
כן.
שתי דברים, כבר פה, לראות שהכל לטובה, גם זו לטובה, שגם לברך על הרעה, כי גם הרעה היא לטובתנו. אנחנו פשוט לא יודעים דברים.
אוקיי.
ודבר נוסף, שבפרשת השבוע, אני יעקב, שהוא בא לפרעה, והוא מתמרמר על החיים, זה כאילו לא 37 שנים, בגלל שהוא מתמרמר.
אוקיי, נכון. כל התמרמרות באה על חשבון משהו. השאלה, איך באמת אני לוקח את התפיסה שלי ומותח את זווית הראייה בזיכרון, באחיזה התפיסתי, בקצה האחרון. כי כולנו רוצים רגשות. עושר, שמחה, התפעלות והתחדשות. כולנו רוצים את זה. חוץ מזה, כולם גם רוצים להשפיע לחיוב על הנסיבות החיצוניות, בגוף, נפש, ממון, רוחני וגשמי, כולנו. אומרים לך, מקובלים בהבטחה, בהבטחה על עשירות ברוחניות ובגשמיות ממש, זו הלשון. בעולם הזה, כאן, מה אתה צריך לעשות? אתה יכול לרדוף אחרי הכישרון והאומנות והנסיבות שנים, אבל אם לא עשית שינוי בשורש, לא תרוויח שקל אחד יותר ממה שבאמת הכריזה שם הבת קול. אלא אתה קושר את העגלה לפני הסוסים. אחרי שהבת קול הכריזה על שפע מסוים, אתה תקצור אותו עם השתדלויות ומעשים. זה כמו ספרים משל שיבהיר את זה. המקובלים משתמשים הרבה במשלים להבהיר את ההנהגות, להבהיר את ההנהגות שבבריאה. ואיזשהו אדם, עני ומרוד, שניגש אל איזשהו רב, ואמר לו, כבוד הרב, אני מת מרעב, אני רוצה לאכול, קר לי, אני רוצה בגדים להתכסות בהם. הרב מחייך ואומר לו, תקשיב, טוב, תקבל הכל בחינם. יש כאן ברחוב פינסקר 11 גמח. מה זה גמח? זה לא גז, מים, חשמל. מה זה גמח? מילות חסדים. אומר לו, מה זה גמח? אתה הולך לפינסקר 11 בקומה הראשונה, בסליחה, בקומה השנייה, ותדע לך שם, ייתנו לך בחינם אוכל, מרק חם, לחם, שתייה, וייתנו לך אפילו כסות, ייתנו לך בגדים. הרב, אתה בטוח בחינם? אמר לו, כן! אותו אדם הולך בהתלהבות לרחוב פינסקר 11, ובמקום לעלות לקומה השנייה, הוא דופק בדלת של הקומה הראשונה. גר שם אדם רגיל, אבל חכם. אז אומר לו, שלום, אמרו לי שפה מקבלים בחינם אוכל, שתייה ובגדים. אז אותו אדם חכם מבין, כנראה הוא רצה לעלות לגמח, והוא בא בטעות אליי, בוא ננצל את זה. אמר לו, תראה, אני אדאג שאתה תקבל ממני אוכל, בגדים והכל, אבל בחינם זה לא לעניין. אומר לו, כן, חשבתי שזה לא יכול להיות בחינם, כנראה זה עבור משהו. אומר לו, בטח, כנס אל הביתה, נתקל לי בבקשה את השירותים. הוא נכנס, נתקל לו את השירותים, נתקל עכשיו את המקלחת, נתקל את העליית גג, תעשה לי פה צבע. תוציא בבקשה את כל הרהיטים, תשטוף את הבית, תחזיר אותם. עבד כמה שעות, ואז השירותים אומר לו, נו, איפה האוכל והבגדים? לא, עכשיו מגיע לך, תעלה לקומה השנייה, תקבל אותו בבקשה. ואז הוא עולה לקומה השנייה ונותנים לו בחינם, ומה הוא בטוח? בזכות הפעולות שעשיתי, קיבלתי את הכל בחינם. אומרים המקובלים שאדם נכנס לעיר לעשות עסק. לפני שהוא נכנס לעיר, בת קול מכריזה כמה בדיוק הוא ירוויח באותה עיר, בתנאי שיעשה פעולות והשתדלות. אחרי שהכריזה בת קול והוא נכנס לעיר, לא משנה כמה הוא יתאמץ יותר, הוא לא ירוויח אגורה אחת, והבריאה היא מדויקת. הוא ירוויח אגורה אחת מעבר למה שהכריזה בת קול. מה הסיבה שבת קול הכריזה סכום כזה או אחר? זה לא קשור תמיד למעשים טובים ומעשים רעים. זה קשור לאבות ובנים שאתה צריך לתת להם שפע, קשור לגלגולים קודמים, קשור להרבה דברים. אם אני רוצה לעשות שינוי באמת, אני צריך לשנות את הבת קול ולא רק את ההשתדלות. אני עכשיו בא למנכ״ל בחברת שיווק, אני אומר לו, תקשיב, מנכ״ל יקר, אם תיתן לי את כל ציבור הסוכנים שלך, ואני אלמד אותם איך עושים הזמנה טלפונית, תדע לך שמחזור המכירות חייב לעלות. ואני מאמין לך, הביא את כל ציבור הסוכנים, לימדנו אותם איך לעשות הזמנה טלפונית טובה יותר, באמת מחזור המכירות עלה. מה אנחנו רואים? הנה, ההשתדלות הביאה את העלייה. השתדלות חייבת להתבצע, אבל האמת שמדברת עליה תורת הקבלה, האמת מאחורי הקלעים, זה לפני שאליהו ניגש למנכ״ל, היא הכריזה בת קול שאותה חברה תזכה לעלייה במחזור המכירות. ורק בגלל שהכריזה בת קול, אז סובבו שיבוא איזשהו מישהו שידבר עם המנכ״ל וזה יצא לפועל. אבל אם בת קול לא הייתה מכריזה, לא היה מגיע אותו אדם. או שמגיע אותו אדם והעצה לא הייתה מתקבלת. או שהייתה מתקבלת, אבל זה לא היה מתקבל אל לב הסוכנים. משהו היה קורה שם. כך שאם אני רוצה לעשות שינוי אמיתי בגורל, בנסיבות החיים, מעבר לתחושות הנפלאות של עושר ומסגור מחדש, אני צריך להתאמן בלאחוז בנקודת האפס. איך עושים את זה? אחת הדרכים הטובות ביותר להשפיע על התפיסה שלנו, זה לדבר דיבורים. כשאני מדבר מעניין מסוים, המוח שלי מתמקד שם. כשאני מדבר מעניין מסוים, המוח שלי משמיד דברים אחרים ומתמקד במה שאני מדבר. אחת העצות הטובות ביותר זה פשוט לומר את המילה תודה על הפרטים שיש לנו בחיים, ונסות לגייס רגשות של התפעלות, לגרום ללב לזעוק זעקה אמיתית של תודה והערכה על מה שיש. כשאתה מתבונן על מה שרוצה לומר עליו תודה, נסה לחשוב שנייה אחת. איך היה אצלך בחיים הדבר הזה לא היה קיים? שדבר הזה היה מתקלקל, הדבר הזה היה נהיה חולה. ועכשיו שיש את זה, ודאי זה ראוי לתודה חזקה מאוד. ככל שמהלב שלי בוקעת זעקה חזקה יותר של תודה, אני פולט איזשהו משהו. יש ספר שנקרא מדע ההתעשרות, נכתב לפני כמאה שנים. חוקר מאומות העולם שטוען שיש מדע מדויק להתעשרות. אז הוא מדבר שם על כוחות המחשבה, כמו בספר הסוד וכו', אבל משהו עשה שם שהפרק הכי ארוך בכל מדע ההתעשרות, זה לומר תודה למקור הראשוני שנותן לך את כל מה שיש לך. וככל שתאמר יותר תודה, הוא אומר זו המחשבה של תודה, היא המחשבה עם התדר החזק ביותר. אז אתם תראו את זה בכל הספרים של לואיז היי וג'וזף מרפי וורה פייפר ורונדה בירן בספר, פרקים שלמים תמיד על תודה, תודה, תודה. הם נגעו במשהו שהוא באמת נכון. לא הכל שם נכון, אבל החוק הזה של תודה הוא באמת נכון. ספר הזוהר כותב, יש לנו פסוק בתהילים, בואו שעריו בתודה. ספר הזוהר אומר, כל שערי הברכה, המפתח אליהם, מהו? תודה. תודה על מאור העיניים, תודה שהתעוררתי בבוקר, תודה שאני יכול לנשום, תודה שיש רגל לדרוך עליה, תודה שיש שתי רגליים, תודה שיש בגדים, תודה רבה על הרכב, תודה רבה על היכולת להתנהל בצורה כזו או אחרת, תודה רבה על הצחוק של הילד, על היכולת לראות את השמיים, על זה שיש פינה לשבת. קיצור כל השיר הזה של חיים הזמר הזה.
חיים
משה. בדיוק, כן. תודה רבה. כשאתה מוציא את המילה תודה, אתה מעביר מסר פנימה, אתה מותח את התודעה לזווית ראייה מסוימת, הדיבורים, הפה, הוא המלך של הרגשות. אם אני אתחיל לדבר מזה, אולי בהתחלה זה ייראה קצת מעושה. מה אכפת לך אם תראה שעוד מעט? זה מייצר לך רגשות. מה אדם לא עושה בשביל רגשות? הוא קם בשתיים בלילה והולך ברחוב קילומטרים כדי לחפש איזושהי פיצוצייה שיש שם אולי סיגריות. למה עשית את כל זה? אני רוצה להרגיש משהו. אשם שיוצא, זאת הייתי להרגשה של רגיעה. אדם משפץ את הבית, בונה אותו מחדש בשביל רגשות. אדם לא עושה קורס לקבל תעודה בשביל רגשות. אז מה אנחנו לא עושים בשביל רגשות? אם יש לך פה דרך, אתה תנסה את זה, תבדקו את זה. כשאתה מתחיל לומר תודה על פרטים שיש בחיים, ודואג שהלב שלך אותו כל 10 דקות, 15 דקות ייתן זעקה חזקה מאוד של תודה על משהו שיש בחיים, לאט לאט אתה מתחיל לשנות את התפיסה, את זווית הראייה על החיים. אתה ממסגר מחדש את כל הגורל. כי כאב ראש יכול לדבר נפלא לאיש המחירות שעוצן כל חספרים. הכל זה זווית ראייה. לומר תודה בכל הכוח. עכשיו כמובן, שאלת השאלה על מה לומר יותר תודה. האם לומר תודה יותר על הדברים הגדולים או על הדברים הקטנים? אם מטרת התודה היא למחות את קליפת המובן מאליו, איפה יותר חוגג המובן מאליו?
הקטנים.
ריבונו של עולם, תודה רבה שאני יכול לעשות כוס נס קפה בעצמי. תודה על הרבה נס קפה. עכשיו זה יכול להיות, כדי שלא תראה מגוחך בעיני הסובבים, לזעוק את זה בלב. לזעוק את זה בתדרים, במחשבות כל הזמן. דרך אחת, לומר הרבה תודה בפה מלא או בזעקות פנימיות של הלב על הפרטים הקטנים. רצוי לשים סימנים. חברי יודע שהייתה תקופה שכדי שהלב יתרגל לזעוק זעקות של תודה, עשינו, יש לנו הרי טכנולוגיה, נכון? למה לא להשתמש בה? חכמנו אומרים, עשה לך סימנים. אז היינו מכוונים איזשהו צלצול, זמזום בטלפון לכל 20 דקות. זה הרבה זמן, נכון? כל 20 דקות יש איזשהו זמזום בטלפון. מה כתוב כאן על המסך?
תודה.
אז אתה באמצע שיחה עסקית עם חבר, לא משנה מה, אתה רואה זמזום, מסתכל, ממשיך לדבר. אתה לא צריך לו תודה מול העיניים או משהו כזה. אבל אתה בעצם זועק בלב, תודה זה שאני יכול להקשיב. תודה שאני יכול להקשיב. תודה שאני חי. תודה שאני מעל האדמה ולא מתחת לאדמה. תודה לך. נכון? תזכורת של כל 20 דקות, ואם אתה לא יודע אתה, איך לעשות את זה טכנולוגית, תבקשי, תבקש מחבר, תכוון לי אותו שיצלצל כל 20 דקות. למה? עזוב, בשבילי. זה דרך נפלאה, אולי יותר מכל התרגילים שהכרנו בלהזכיר. עכשיו, מה יקרה אחרי שזה יפסיק? החליפו לך פלאפון, אין את זה. למה המוח מתרגל כל 20 דקות? פשוט כלי מדהים בתכנות המוח. אנשים בשואה, כל פעם שהגיע השבת, לא יכלו לדעת, כי לקחו להם שעונים במחנות ריכוז מסוימים. איבדו להם את תחושת הזמן, אין לוח שנה ואין שעון. איך הם ידעו שעכשיו שבת? אבל הם שואלים את האנשים שהם מעשנים כבדים. לא היו להם שם סיגריות, אבל כל מי שהם מעשן כבד, חרדי, כל חייו, מה הרגיל את המוח שלו? שבת? לא מעשנים. שבת? לא מעשנים. מה היה קורה להם בשואה? היה להם חשק לעשן כל הזמן, כי אנשים ישנים. ואיפה היה נעלם החשק לאישון? דווקא בשבת. יש פה שעון ביולוגי. אתם מכירים את האנשים שתמיד מתעוררים כל בוקר באותה שעה בלי שעון מעורר? פותח את העיניים 4 לפנות בוקר, למה? שעון ביולוגי. יש פה כלי מדהים. לקחת את הפלאפון, לכוון אותו לזמזום מסוים כל 20 דקות. זמזם, תן שיגור חזק של תודה והתפעלות על משהו שיש בחיים. אז הנה אני מסיים. תודה כלפי חוץ, חזק מאוד, מעביר, זה דבר שמעביר מסר לילד הקטן שבפנים. אותו תת מודע יושב שם בפנים, לא יודע מה באמת קורה שם בחוץ. התת מודע, מבחינתו המציאות בחוץ היא מאוד מעופלת. הוא מחכה לקבל מסרים ממך. המסרים שנותן הוא מאמין להם, ועל פי זה הוא משנה דברים ברמה המטאפיזית ממש. אם אתה עכשיו מעביר לו מסר תודה ותודה 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 ותודה, אתה הופך את היוצר תפיסה תת-הכרתית משובחת. אחד הדברים, הדרכים ליצור שינוי ברגשות זה לשנן משפט, לעשות סוגסטיה, נכון? כל הספרים של התפתחות אישית מדברים על זה. אז שואלים, איזה משפט סוגסטי ניקח לנושא התודה? תודה, זה המשפט. כל פעם לומר תודה ותודה ותודה. איפה דווקא? בפרטים הקטנים. הוותיקים שבינינו, שלמדו בסדנאות את טכניקת המכתב מהעתיד, זו דרך נפלאה ליצור מכתב מן העתיד שמתאר אותך כדמות שהיא בעצם התגלמות התודה והודעה, וזהו סיפור הצלחה מדהים על. ספר איך אתה מתנהל כל חייך בתודה, ברגשות עזים של תודה, ואיך לאט לאט גם יש שיפור ברגשות ובנסיבות בחיים. שאלות? כן. מודה אני לפניך. יש לנו הרבה מאוד אזכורים. אצלנו גם הם הפכו למעין משהו בשל מול המדע. כל ברכה, כל פעולה שאנחנו עושים כלפי שמיים, היא בעצם תזכורת לעשות את מרגשות של תודה. לכן הבטחת המקובלים, שהם נושאים את אותם אזכורים ברגשות של שמחה והתפעלות, זה היה מביא לנו שפע גם בעולם הזה. אז הנה, צריך תמיד לאחוז בקצה האחרון ולזכור שנולד ערום. אז זה סוד הפסוק, יש מתרושש והון רב. על מה אומר שלמה המלך? יש אדם שמתרושש ואז יהיה לו און רב. מתרושש בתפיסה שלו. זוכר, בעצם באתי לפה בלי כלום ולא מגיע לי כלום, אז מאיפה כל הדבר הזה? ואז הוא זוכר להעביר מסרים אל המוח, תודה ותודה ותודה. אדם שמתרגל, בהתחלה אתם זוכרים, אנחנו יוצרים את ההרגל. בהתחלה אנחנו יוצרים בכוח איזשהו הרגל, יוצאים מאזור הנוחות, ועושים כמה פעולות לא נוחות, לא נעימות. אחר כך ההרגל הזה יוצר אותנו, נכון? שימו לב, אדם עומד בשמירה בצבא, ופעם ראשונה בחיים שלו מרגיש שיעמום, אז הוא אומר לעצמו, אולי נתחיל להישן, זה קרה לי פעם בצבא. אז הוא אומר, טוב, בוא נעשה סיגריה, נראה כולם מהשניים. הוא לוקח את השאיפה הראשונה, ומשהו שם זועק מבפנים, מה זה? תוציא את הזפת הזו מהפה, זה לא שייך, מה זה? הגוף לא יודע איך להתמודד עם זה, זה פשוט מגעיל, כולם עושים את אותו פרצוף בהתחלה של זה, מגעיל, נכון? אבל הוא ממוקד מטרה. בגלל שאיפה למצ'ואיזם, או סתם דוגמה להפיג את השיעמום, או סתם כיף, אולי רגיעה, להידמות לאחרים, אז הוא לוקח עוד שאיפה, וזה פשוט מגעיל. אז הוא אומר לעצמו, אליהו, למדת בקואוצ'ינג. אתה רוצה ליצור גורל? ליצור הרגל. איך יוצאים הרגל? יוצאים מאזור הנוחות. אז לא נוח, מגעיל, מה? תמשיך עוד פעם. ואז עושה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שהניקוטין חודר שם פנימה, והוא יצא בהתחלה הרגל, אחר כך ההרגל הזה יוצר אותו. נכון? הרגל הזה יוצר את לוח הזמנים שלו. לפני התפילה, אחרי בוא ניקח סיגריה. אחרי התפילה שלנו, בוא ניקח סיגריה. לפני הלילה המטוס שלנו, בוא ניקח סיגריה. אחרי ירדה המטוס שלנו, בוא ניקח סיגריה. ההרגל שהוא, ביוזמתו, מבחירתו, יצר לו את הריאה, את לוח הזמנים, את מערכת החיסון, את כל הגורל כולו. אז גם בדברים החיוביים. אם אני רוצה שהרגל טוב של רגשות מעצימים של תודה ייצור את הגורל שלי, מה אני צריך לעשות? בואו ניתן לטכנולוגיה לשרת אותנו. ליצור הרגל, אחר כך הוא ייצור אותנו. אוקיי. בשונה מפעמים קודמות, שהייתי נשאר הרבה זמן לשאלות ותשובות, יש לי היום רק 10 דקות, ואני פשוט צריך לצאת להרצאה במקום אחר. אז ברשותכם, מי שמעוניין, יש לנו כאן דיסקים, יכול לרכוש מהם, מי שמעוניין לשאול שאלות, אנחנו צריכים לצאת מפה בעוד 10 דקות, אוקיי? אז בבקשה. ליקוטי הלכות, הלכות פורים. נתחיל עם פורום, ניתן 5 דקות לאישי, בסדר? אולי אנשים רוצים את זה. הלכות פורים, הלכה ו', בספר שנקרא ליקוטי הלכות, בהלכות פורים, הלכה ו'. סעיף י', הלכות פורים, הלכה ו', סעיף י'. בבקשה, יש שאלות? שאלות נפלאות? מעולה. עוד? בסדר, אז מי שרוצה... כן, בבקשה. כן. לא, בגלל שקודם היה תוכן חדש, עדיין לא דיברנו עליו בדיסקים. אבל יש בהרצאה, יש באתר של שמיים את ההרצאה הזאת. זאת אומרת, כבר העלו את זה. כרגע זה קיים שם. אוקיי?